פרק למד, תוך כדי הדברים, ראינו ברמב״ם שהלימוד מדומה לאכילה. זאת אומרת שאנחנו רואים פה שלמרות שמדובר על פעולה שכלית, עיונית, אנחנו רואים שהתנ״ך מדמה את הפעולה הרוחנית השכלית הזאת לפעולה חושית, פעולה חומרית. וזה פתח לסוגיה שתעסיק אותנו בפרקים הקרובים, והיא שגם כשאנחנו עוסקים בעניינים רוחניים, מחשבתיים, צריך לדעת שאנחנו עדיין קורצי חומר, ועדיין גם הפעולות השכליות שלנו יש בהן מגבלות של חומר. אנחנו חומריים, ולכן גם כשאנחנו עוסקים בלימוד, יש כאן עדיין משהו גופני, חומרי בעולם הלימודי, ויש לזה השלכות שונות לגבי המאמץ הלימודי, כמו שראינו לדוגמה בפרק למד, כל דבש הרבות לא טוב, שחז"ל למדו את זה על זה שיש דברים עולם הנסתר שלא טוב יותר מדי להרבות בהם, צריך במינון. וזה נושא שיעסיק אותנו כאן. השכל קשור לעולם חושים, הוא לא מנותק. דע כי לשכל האנושי מושגים אשר בכוחו וטבעו להשיגן, אבל יש במציאות נמצאים ודברים, כל מיני נושאים, אשר אין בטבעו להשיגן כלל ולא בסיבה. זאת אומרת, גם לא באופן ישיר וגם לא באופן עקיף, אלא שערי השגתם נעולים בפניו. יש במציאות, סוג שלישי, דברים שהם נשגים באופן מסוים, ואלו יתר מצבים, השגה חלקית. ואין היותו משיג מחייב שישיג כל דבר. זה שהשכל יכולת השגה בהמון דברים, זה לא אומר שהיכולת השכלית היא אין סופית. למה? כמו שיש לחושים השגות ואין כוחם להשיג כל מרחק. אנחנו מתחילים לקרב להבין שהשכל הוא קשור לעולם הפיזי, וכמו שהעולם הפיזי, העולם המוחשי, עולם החושים, הוא מוגבל, גם השכל, כיוון שהוא קשור לגוף, בסופו של דבר, אז גם בו יש מגבלה בדומה לחושים. כמו יתר הכוחות הגופניים. למשל, אדם יכול להיות שהוא חזק לשאת שני כיכרים, אבל הוא לא חזק לשאת 10. ויתרונות בני אדם זה על זה, בשגות הללו חושיות, ויתר הכוחות הגופניים ברורים וידועים לכל בן אדם. יש כידוע הבדלים ביכולת הפיזית בין אדם לאדם, יכולת החושים, יש אדם ששומע טוב, יש אדם שרואה פחות טוב וכן הלאה. יש לזה גבול. אין הדבר נמשך עד איזה מרחק שיהיה, וכמו שזה נכון בעולם הראייה והריח, אתה לא יכול לראות דברים מעבר לאופק ולא לשמוע דברים רחוקים מדי. אותו דבר בדיוק הוא הדין עצמו בהשגות השכליות. גם עולם השכל מושפע מהגוף, מושפע מהחומר. אנחנו עדיין קורצי חומר, לעולם השכלי שלנו גם הוא מוגבל.
אנחנו לא אומר שבגלל שאנחנו בחומר, כמו שבחומר יש דברים שאנחנו מוגבלים.
פרק למדבט, תסתכל את המשפט הפותח. דע אתה מעיין במאמרי, כי יערה בהשגות השכליות מחמת שיש להם קשר עם החומר, דבר הדומה למה שיערה להשגות החושיות. אז הרמב"ם מסביר בפרק ל"ב שזה בגלל שהשכל קשור לחומר, אז לכן, כמו שהחומר מוגבל, גם השכל מוגבל. וזה דבר מאוד מאוד מרכזי, שהרמב"ם פה יעריך, הבנת מגבלות העולם השכלי, יותר מזה, ההשפעות שיש לעולם החומרי על העולם השכלי, כמו שאנחנו נתחיל לראות בפרק שלנו, זה יעסיק אותנו מאוד, זה נושא מאוד קריטי, וזה אומר א', את ההדרגתיות, את העבודה, את הזיכוך שנדרש וכן הלאה. כן.
אבל יש תאר פה להציג אותם בדרך
הנגיעות בהם,
אתה יודע,
הם
לא קיימים
לך, אתה
לא מכיר אותם,
איך זה חלק שלך לתאר? יפה מאוד, זו סוגיה מאוד גדולה, מה שאתה אומר. נכון, זה נושא שהוא חורז את כל הספר. אנחנו עובדים על זה. אתה מוביל אותנו בעצם למשל למושג שנקרא נבואה, לדוגמה. המגבלות של השכל, נכון, אבל מגבלות השכל זה משל, ההגדרה הזאת היא הרמב"ם פה חופר בור לפילוסופיה. באיזשהו מקום, ואומר, תיזהרו, תדעו לכם, שכל, 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 יש לכם גבולות. יש תחומים שבהם השכל ייעצר, והנבואה תוכל לקלוט, למשל. זה מראה מקום לנושאים שהוא יעסוק בהם בחלק ב'. למשל, אומר השם טוב, אחד המבארים של הרמב"ם במורה נבוכים, לפעמים לא מצאתי את הספר עם הפירושים, אבל תאמינו לי, אז הוא כותב שם השם טוב, שלדוגמה, ההגבלה של העם במעמד הר סיני, פרשת יתרו קשורה לנושא הזה. כי אנחנו יודעים שאגבל את העם, שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא חוזר להגביל את העם שלא יעלו להר, מה זה להגביל את העם שלא יעלו להר? מסביר השם טוב לפי זה, זה לא הגבלה פיזית, אל תעלו להר במובן החומרי, אלא יש נושאים מעבר להשגה שלכם, תיזהרו, לא כל דבר אתם יכולים להשיג, לא כל דבר השכל שלכם יכול לתפוס, כמו שבחוש אתם לא יכולים לראות הכל, לתפוס הכל, גם בשכל, הדברים האלו מבוארים גם בכוזרי, מאמר רביעי בסעיף ג', שם הוא מדבר על כך שכמו שאי אפשר להסתכל על השמש, ככה אי אפשר להסתכל על עניינים רוחניים וכן הלאה. אנחנו נעסוק בזה בעריכות בפרק למד ב'. ממשיך הרמב"ם ואומר, כמו שידוע שבעסקות השכליות יש יתרונות, בני המין האנושי זה על זה בהבדלים עצומים, אנחנו אומרים שלא כולם נולדו עם אותה מנת משכל, וזה פשוט ברור לאנשי החומה, ויש עניין מסוים שמחדש האדם עיונו, יש אדם שיש לו חידוש, אם כותב חידוש על השעס, ואדם אחר לא יכול להבין את אותו עניין כלל, אפילו אם תנסה להסביר לו, בכל אופן ההסבר, בכל משל, בהמשך זמן רב, הוא לא ייכנס בדעתו כלל, אלא ירחק שכלו מלהבינם. וגם ההבדלים הללו שאנחנו רואים בבני אדם, אינם ללא גבול, אל תאמר שטוב, זה נכון, אבל יש אנשים שהם יכולים להבין הכל, לא נכון. יש לשכל האנושי גבול, בלי ספק שאצלו הוא נעצר. כן. לא כתוב פה את זה. לא, הוא לא מדבר על זה. בכלל, אני חושב שבספר מורה נבוכים עם ישראל כמעט לא מופיע. זה לא הנושא של הספר. הנושא של הספר זה התורה. כתב בתחילת הספר, והתורה שלו זה להסביר איך לומדים תורה. יש ספרים שבאים להסביר מה זה עם ישראל, של כוזרי. ומורה נבוכים, הספר הזה מטרתו איך לומדים תורה. והוא בא כיוון שאנחנו לומדים תורה בשכל, אז אנחנו עסוקים בהבנת התורה, דבר ראשון, והבנת הכלים, שכלול הכלים, כלי הלמידה שלנו, זה עסקנו הרבה ונעסוק עוד הרבה, כלי הלמידה שאיתם לומדים את התורה. זה ספר שבא לעסוק בתורה, לא בעם ישראל. כל אחד וכל ספר וההתמחות שלו. לדוגמה, כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ד', הלכה י' ג' בספר המדע, הוא מדבר על נושאים שונים שהם נכללים במעשה בראשית, במעשה מרכבה, ונקראים, הנושאים האלו נקראים פרדס, כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס. ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו, כל אלה שנכנסו לפרדס, לא כולם היה בהם כוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין. זאת אומרת שאפילו חכמי ישראל הגדולים, לא כולם שווים ביכולת ההשגה שלהם. יש דברים שקשה להשיג אותם מאוד מאוד, לא פשוטים. ואנחנו רואים, הגמרא בחגיגה אומרת, ארבעה נכנסו לפרדס, בן עזה הציץ ומת, בן זומה הציץ ונפגע, רבי עקיבא נכנס בשלום. מה זה פרדס? אומר המפרש פה על הרמב״ם, פרדס יש בו הרבה מגדים שהם תאווה לעיניים ונחמדים למראה, מסמכי למרחיבי נפש. אז באמת הפרדס מאוד טוב, מאוד יפה, מאוד מעניין, מאוד פותח את הראש. ופרדס, כשאדם ימצא אילנות רבות, בתחילה הוא לא יודע מה הפרי שלהם, מה התועלת בכל פרי. צריך להתבונן, להתגלה לו סוד כל אחד ואחד תמו ונעתו. ואף על פי שהוא טוב ונאה, אם יאכל הרבה, יחלה ויזיק. ככה העניינים האלו. לא ידע נעתם ותולתם. כשיתבונן מעט מעט, ירגיל עצמו בלימוד, יעלה למדרגה עליונה, וידע מה שיוכל להשיג. אז אם כן, יש פה מדרגות מדרגות, בהבחנה, לאט לאט, להבחין, להבין מה, מה עם הדברים ש, ומה התועלת בהם. יש פה הרבה הרבה מדרגות בין האנשים. כן.
במובן אם יש עומק מסוים וכל אדם אחר יכול להגיע לעומק הזה, אז אם יש עומק מסוים שלכאורה אין שום השגה,
הנה הוא כותב, הוא כותב, יש לשכל הראשי גבול בלי ספק שאצלו הוא נעצר.
אני נמצא
במציאות
כשלא נגיע לזה?
לא איראני האדם בכלל, ככה כתוב, נכון? אי אפשר להשיג. אתה בן אדם, אתה קשור לחומר, אתה לא יכול להשיג. לא יודע. הנה, טוב, עד כאן זה דבר פשוט. אז, אבל, זה לא כך פשוט. זה פשוט במה שנקרא בתיאוריה, אבל כשזה עובר לידי מימוש בחיים, זה קצת יותר מורכב. למשל, יש דברים שהם פשוטים. התברר לאדם מניעת השגתם, שבהם האדם ברור לו שזה נכון, שהוא לא יכול להשיג. ולכן, הוא גם לא יצא עם את עצמו משתוקק לידיעתם. לכן אין גם חגם דחף לזה. כי הוא מרגיש, מרגיש מתוך עצמו, החושים, שזה נמנע. כמו שאדם אין לו דחף לעוף כמו ציפור, זה לא, אין לו, כי הוא יודע, זה לא, לא אופציה. אז זה לא, זה לא נמצא בשאיפות שלנו בכלל. אין שער להיכנס להגיע. לאדם, משל, לא, אנחנו לא יודעים את מספר כוכבי השמיים. האם אנחנו, יש לנו תשוקה לדעת מספר כוכבי השמיים? לא. למה? כי אנחנו יודעים שאין לנו בכלל את היכולת. האם זה מספר זוגי או פרד? אנחנו לא יודעים את מספר מיני בעלי החיים. כמה בעלי חיים יש בעולם? כל המתכות, כל הצמחים. אבל זה דברים פשוטים. אבל יש דברים שהאדם מרגיש תשוקה גדולה להשגתם. הוא רוצה להשליט שכלו על דרישת אמיתתם. ובאמת יש בהם חקירה מצויה בכל כאן בעל העיון ובני אדם בכל זמן. באותם דברים שבהם יש לאדם רצון ותשוקה לדעת, אבל השכל מוגבל, וההבדלים בין האדם ברמה השכלית שונים, פה מתרבות ההשקפות. זה יוצר המון המון מחלוקות בין החוקרים. למה? כי יש שיבושים. כי מצד אחד יש שאיפה של השכל להשיג את אותם דברים, תשוקה, ומצד שני, לא תמיד יש לך את היכולת. יש מצד שני, כל אחד חושב שהוא כבר מצא את הדרך לדעת את אמיתת הדברים. ואין בכוח השכל או שלהביא לו כך הוכחה, וכל דבר שנוטע אמיתתו בהוכחה, אין בו מחלוקת, ולא ויכוחים, ולא התנצחות. זו להוציא מתת השכל המתעקש, הקשות שנראית הקשות מופתית, כמו שאנשים שהתעקשו לומר שכדור רצו לו עגול, תרצה בדבר. אלה אין להביאם בחשבון בעניין זה. זאת אומרת, רמה, בבעיה הגדולה, היא לא בדברים שפשוט לנו, אלא שיש נושאים שבהם יש לנו תשוקה להבין, אבל הדרכים לא פשוטות, יש מדרגות, יש מגבלות, יש מעקשים, והאדם לא קל לו כל כך להודות שהוא לא יודע את הדרך, ההוכחות לא חד משמעיות, הנושאים יותר ויותר מורכבים, ולכן ככל שהדברים יותר גבוהים, יותר מופשטים, יותר עליונים, אנחנו נמצא יותר ויותר עימותים בין בני אדם וויכוחים, כי יש פה מתח בין הרצון והאשליה או הדמיון או החשק להשיג, לבין היכולת ההשגה בפועל השכלית, שהיא מסובכת בעניינים גבוהים, וצריך הרבה הרבה חשיבה, הרבה סבלנות, וזה לא כל כך פשוט, יש מתח בין שני הדברים, ולכן אנחנו רואים שבמדעי הטבע יש פחות ויכוחים. דברים שראה למבוכה רבים מאוד בעניינים אלוקים, ככל שאתה עוסק בדברים יותר רוחניים ויותר ויכוחים, פחות ויכוחים בענייני הטבע, נעדרים בעניינים הלימודיים. עניינים הלימודיים הכוונה דברים פרגמטיים. בפרקטיקה שלכם יש פחות ויכוחים. תסתכל, אתה רואה מה עובד. בעניינים הטבעיים, במדעי הטבע יש קצת יותר ויכוחים, כי זה לוקח זמן עד שמוכיחים הוכחות. ככל שעולים יותר למעלה לדברים יותר עליונים ומופשטים, אנחנו נמצא הרבה הרבה ויכוחים. אורות, קובץ חמישי בשמונה קבצים, סעיף קוף למד א'. מתוך שאין האדם יכול להקיף שום תיאור בשלמותו, מצד אחד יכולת ההקפה האנושית מוגבלת, מצד שני, אם זה נפשו עורגת להיות משלים צירותיו. בדיוק המתח שתיארנו. יש כיסוף רצון תשוקה מאוד גדולה מצד אחד, מגבלה ביכולת מצד השני, לכן מקולה, מקולה כף הקלע, מקולה במתח, אלו בין שני, קרוע, בין השאיפה מצד אחד האדם ובין מניעת היכולת, מקולה תמיד. האנושות תמיד קרועה בכף הקלע בין השאיפה לבין מניעת היכולת. ריבונו של עולם לא בא להתעלל בנו. זה שהוא נתן לנו את שני המסודות האלו, מצד אחד שאיפה גדולה, מצד שני מגבלות, זה לא שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לאיזה ניסיון בלתי אפשרי שגורם לנו כל הזמן קרע נפשי, אלא צריך לדעת להשתמש בזה בתבונה, ששני כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כדי שנשתמש בשניהם רק בחוכמה. אם האדם משתמש בשני הזרמים הללו, קשורה, הם משלימים אותו, בהשלמה שאינה פוסקת, הוא גדל, כי הוא משתוקק וזה דוחף אותו קדימה, והוא יודע לשים לב שהתשוקה בפרופורציה ליכולת ההשגה, אז הוא מתקדם לאט לאט, שתי רגליים, רגל ימין, רגל שמאל, עושה קדימה, רגל שמאל סוגרת. אז אתה יודע לשים לאט לב לאיזון, והקדוש, וזה, בזרת זה הקדוש ברוך הוא עוזר לך להתקדם צעד צעד. כל זה כשאתה שומר יפה את את האופי, ואתה מרוצה בהתקדמות לאט לאט. אתה מבין שהמתקדמים לאט לאט לא במרוצה. אז נפשו מתמלא תודעה עדינה ליוצר הכל. אתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה אומר תודה רבה הקדוש ברוך הוא, שנתת לי מצד אחד רצון להתקדם, מצד שני יכולת מוגבלת, מה שמאפשר לי להתקדם בקצב שאני מסוגל להקל אותו, שאני לא באיזה מרוץ בלתי אפשרי, שיש פה איזונים, ימין ושמאל. הקדוש ברוך הוא ברא את היצורים בצורה עדינה, שמאפשרים התקדמות נכונה. אבל אם אדם פונה להתהדרות החיצונית, כלומר אם אדם בעצם, הוא לא רוצה באמת להשכיל בתוכו. ומה שמעניין אותו זה להשיג תוצאה מהירה, בשביל לסמן וי, הגעתי, התהדרות חיצונית. והוא באמת לא רוצה את הגידול התדיר, הוא לא רוצה את ההתקדמות האיטית, הוא לא רוצה להתקדם, הוא רוצה להגיע. אם האדם מבין שהמטרה שלנו בחיים זה ההתקדמות, אז זה טוב מאוד, שאלת לאט משיגים. אדם שרוצה למשל ליהנות מדבר, אז הוא לא רוצה שזה ייגמר מהר, לאט לאט. אבל אם אדם הוא לא רוצה, הוא לא רוצה את ההתקדמות, הוא רוצה את ההתהדרות, אז אין לו סבלנות. כי הגידול התדירי אינו ניכר לאחרים. כשאדם עסוק בחיצוניות, אז אתה לא, את התקדמות איטית אי אפשר לשווק אותה. זה לא, אתה לא יכול להתהדר איתה כלפי חוץ, התקדמות איטית. אתה רוצה תוצאה סופית, יפה, מרשימה, שאיתה אפשר להציג אותה לכולם. ההתקדמות התדירית זה לך לבדך, אין לזרים אותך. ואם אתה רוצה רק שיהיה לו יכולת להתהדר ולהתייפות בחוץ, וזה כמובן רק שהכל שלם, והגעת כבר להשגות חד משמעיות וברורות ומוגדרות, דברים שאין להם חיסרון, אז זה לא ילך. אתה לוגם מהחיים בפעם אחת, ואחר כך אתה משומם. זה שיתוק. על כן, ענבים ירשו ארץ. הירושה האמיתית היא בענבה. מה זה ענבה? זה הבנה עמוקה שריבונו של עולם נתן לנו שני צדדים, כדי ללמד אותנו שהמטרה בחיים היא לא להגיע לתוצאה הסופית. המטרה בחיים זה ההתקדמות התדירית. כל הזמן להתקדם. לכן ריבונו של עולם נתן לנו גם מגבלה. למה הוא נתן לנו מגבלה? לא בשביל להתעלל בנו, אלא כדי שנבין שהמטרה היא ההליכה. ולא ההגעה אל היעד. כמו שהוא גם יגיד על רבי עקיבא, שמה שיפיין אותו זה הענבה שלו. נעסוק בזה בפרק הבא, פרק למד ב'. לכן הוא נכנס ויצא ושלום מהפרדס. הוא לא חיפש את ההתהדרות. אז הרמב"ם, בעצם הרב ממשיך פה את דברי הרמב"ם, שזה לא התעללות של ריבונו של עולם, אלא הגדרת המטרה. מאוד חשובה הגדרת המטרה פה. אם אתה מבין שהשכל מטרתו ליצור התקדמות מתמדת בחיים, או שאתה חושב שהשכל מטרתו להגיע לאיזה הישג פלקטי, סופי, שאפשר להציג אותו, אז זה מפל, אז אתה במבוכה, אתה במפולת, אז אתה מתוסכל גם, כי יש לך שאיפת שכל גדולה מאוד, והתקדמות איטית, יש תסכול מתמיד, וגם כשהגעת, בעצם נראה לך שהגעת, ואתה בעצם לא רוצה להמשיך את ההתקדמות, יש אפילו שיממון שעלול להגיע אחר כך. אתה מספיק, התהדרתי פעם אחת, מי אמר שצריך להתאדר? לא, עשיתי את שלי, קיבלתי את הפרס נובל שלי, התאדרתי. אפשר ללכת הביתה. לא צריך את ההתקדמות המתמדת בחיים. כן.
אם אני, נגיד, אני רוצה לבדוק את זה משהו, אני רוצה לגלות את זה משהו, אז... אני חושב אותה
שלהתקדם,
אבל יש לי משימה, לגלות למה זה ככה.
או שהמשימה היא לנסות להבין יותר בנושא. לא לגלות, אלא לנסות להבין יותר. אנחנו, יש דורות לפנינו, ויהיו דורות אחרינו, ואנחנו מתקדמים לאט לאט. ושמחים בעצם ההתקדמות. הוא כותב הרב בעולת ראייה, ישמח לב, מבקשי השם, לא מוצאי השם. הרב, השמחה היא בבקשה. לא במציא, אנחנו לא רוצים למצוא את השם, רוצים לבקש אותו. ריבונו של עולם משדר לנו את זה, שבזה הנושא, על ידי העובדה שהוא יוצר לנו מתח. בין שני כתבים, ומתח חינוכי. זה בא לסמן לך שהמטרה היא בקשת השם. והרמב״ם בעצם רוצה לומר לנו כך, זה שיש מגבלות לשכל האנושי, זה לא תאונת עבודה של הקדוש ברוך הוא. זה בא לסדייק אותך מה המטרה שלך בחיים. המטרה זה ההתקדמות האיטית. אמרנו, מחנך אותם לא נעלבה. כן.
כן עכשיו שבדרך, כן את הוצאות,
כן... כן, אתה שמח על כל צעד, אתה שמח. הנה, עשיתי צעד, ברוך השם, עוד צעד, עוד שמחה. קובץ חמישי, קוף, למד, א'. ולכן, זה נושא שאפילו היו גויים שהבחינו בחשיבות שלו. אמר אלסקנדר אלפרודיסי, הפחור אומר שהוא היה ראש בית המדרש לפילוסופיה באתונה, גדול המפרשים של אריסטו, עסק רבות במחקר השכל וחוקר אבן סינה הריצו מאוד. טוב, אז הוא היה ראש ישיבה של הפילוסופים. אז הוא אמר שגורמי המחלוקות בעניינים השונים הם שלושה. האחד, אהבת ההתנשאות והניצוח, כמו שהתחלנו לברר עכשיו בדברי הרב. המטרה שלך היא לא ללמוד. המטרה שלך חלילה היא להיות, להתהדר, להגיע לתוצאה, לרשום כל הזכויות שמורות אליי, לנלוץ את הדגל בראש ההר. זה מטה את האדם מלהשיג את האמת. אתה כבר, זה מתא אותך. אתה לא שם לב, אז זה מתא אותך מהאמת. רבנו של עולם בכוונה מגביל את היכולת שלנו כדי שנהיה חדויים בענווה, כי הענווה מביא אל האמת. דבר שני, עדינות הדבר המושג של עצמו. באמת הנושאים קשים להבנה, קשים לתפיסה, קשים להשגה. והדבר השלישי, שכלות המשיג. אנחנו מוגבלים, קוצר יכולת להשיג מה שאפשר להשיג. אם לא יהיה את האלמנט הראשון, אז נכון, יש פה סתירה בין שניים. יש פה בעיה. הנושאים הם מאוד עמוקים ואנחנו מאוד מוגבלים. אבל יכולת לפתור את המשוואה הזאת. ולהבין שהמתח בין שני הכתבים האלו בא ללמד אותך מה המטרה. אבל בגלל הנושא הראשון, שאהבת הניצוח, אז אתה מסתבך. כי השני הכתבים האלו גורם לך שאתה תקוע. זה גורם מחלוקות. אז סיבת הסיבות למחלוקות היא, אומר רמב״ם, אומר אלכסנדר, זה בגלל אהבת ההתנסות והניצוח. אם לא היה את זה, נכון, היו בעיות, היה לוקח זמן, אבל לא היה כל כך הרבה מחלוקות. כי אתה יודע שאתה בדרך. אתה מתמר בזהירות, כרגע אני פה, אני לא יודע, אני באמצע, אני מתקדם לאט לאט, נכון, זה נושא עמוק, אני מוגבל, עובדים על זה. בזמננו מוסיף הרמב״ם נוסף גורם רביעי. על גבי כל מה שאמרנו עכשיו, מוסיף הרמב״ם עוד נדבך, עוד קומה. אז ראינו את הבעיה הגדולה של מגבלת השכל האנושי, שלא נפטרת נכון, בגלל אהבת ההתנסות והניצוח. ויש בעיה רביעית, שלא הזכירו, שלא היה אצלם, והוא ההרגל והחינוך. לפי שיש לאדם בטבעו אהבה להרגל ונטייה כלפיו. הנך רואה אנשי הכפרים, לפי מה שהם מן הניבול, הם חיים ברמה מאוד פרימיטיבית של חיים. אתה רואה לפעמים הולך, אתה הולך לכל מיני מקומות בעולם, אפילו פה בארץ, כל מיני מקומות, אנשים חיים ברמה פרימיטיבית מאוד מאוד נמוכה, יש להם היעדר תנוגות, דחקות מזון, ובכל זאת הם מתעבים את הקרחים ולא נעים את תנוגות. הם לא, טוב להם הפרשים, טוב להם בבוץ. מעדיפים מצבים גרועים, למה? כי הם הורגלו בהם. האדם אוהב את מה שהוא רגיל אליו. למרות שהמצב השני הוא הרבה יותר תקין, כי לא הורגלו לו. אין אף שם נינו אחת במרגורי ההרמונות, ולא לבישת משי, ולא בהתעדנות ומרחץ, ושמנים מיני הבוסם. וכמו שזה נכון בעניינים החומריים, שוב, אומר הרמב״ם, יש קשר גדול בין השכל לבין החומר. כמו שבחומר ההרגל הוא קשה, הוא עושה שעוצר אותנו, מונע איתנו שינויים, בדיוק אותו דבר בעניינים שברוח, גם שם יש כוח להרגל. ההרגל תופס גם כאן. כן, עסקנו קצת בדבר הזה, נעסוק בזה עוד. יערה לאדם בהשקפות שהורגל להם ונתחנך בהם, הוא מחבבן. קשה לאדם לשנות מחשבות. קשה לאדם להתקדם, לצאת ממצב פרימיטיבי מחשבתי. הוא אפילו מפחד לשנות, כי הוא, זה לצאת מהמוכר. הוא מגן על המחשבות, מתרחק מזולתם, וזה מעבר את האדם מהשגת האמת, ויתה כלפי הרגליו. זאת אומרת, בעיה נוספת, השכל בתוך האדם, יש לאדם יכולת להתקדם, אבל הוא לא רוצה. זאת אומרת, לא רק יש מגבלת יכולת, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, בגלל שהשכל דומה לחומר, אלא דמיון בין השכל לחומר מוליד עוד דבר, שאדם לא קשה לו לשנות הרגלים, גם אם הוא היה יכול לשנות, הוא לא רוצה לשנות, קשה לו לשנות אותם. וזה משאיר את האדם במצב נמוך, אבל הוא לא מודה בעובדה שהוא לא מוכן לשנות הרגלים, אז הוא מתווכח. אז הוא עושה מזה מלחמה ומאבק. והנה עוד סיבה למחלוקת, עוד סיבה למריבה, שהיא בעצם לא סיבה שכלית. היא סיבה גופנית. שוב, אנחנו רואים שהגוף גורם למחלוקות. הגוף, כי גם השכל חולה במחלת הגוף. שמה היא? במה שהיינו רגילים, ואתה הופך את זה לאידיאליזציה. אתה אין לך כוח לשנות, אין לך אומץ לשנות, אתה פחד לשנות, אתה עושה מזה אידיאולוגיה לכתחילה, ואפילו אתה מכפיש. אתה אומר שמי שרוצה להתקדם, אז הוא, הוא לא שמרן, הוא כופר, הוא מחדש פה חידושים מסוכנים, אתה יוצא נגדו. למשל, הגשמות, נושא ההגשמה, בעניינים אלוקים רבים, כמו שנבהר. כל זה מחמת ההרגל והחינוך הלשונות, שהכל מודים בקדושותיו למיטתן, ופשטיהם מורים על גשמות ודמיונות בלתי נכונות. כולם מבינים, זה בעצם ברור שזה דרך משל וחידה, ונעשה בגלל הסיבות שאזכיר. אבל בני האדם התרגלו שככה מפרשים את זה, וזהו, לא מוכנים לשנות הרגלים. וזאת מכה שלא הייתה אצל הפילוסופים. למה? זה מכה דתית. זה לא מכה פילוסופית, זה מכת דת. כי הדת יוצרת, מקדשת הרגלים לפעמים, הרגלים מחשבתיים לא מוצלחים. אבל העולם הפילוסופי לא היה לו כל כך, הוא לא היה כל כך חולה בזה. אבל דווקא העולם הדתי חולה בזה שהוא עלול לא לרצות התקדמות מחשבתית באצטלה דתית. למה? לא, אל תשנה. ככה היו רגילים לחשוב, ככה כתוב, זה אל תשנה. כן. וגם באצטלה הדתיים יש פחד להתקדם. בתחום המחשבתי. כן. לא, זה בגלל שמוסיפים מזה כאילו אצטלה דתית. זה נראה כאילו אם אתה מתקדם במחשבה, אתה כבר כאילו בעייתי. טוב, ככה היה כל השנים רגענו לחשוב. אז המסורת, כן, הופכת להיות עיקרון דתי כבר. כאילו, אל תפגע במסורת, אל תפגע מה שהיה עד היום. אז ככה היינו תמיד רגילים לחשוב, אל תשנה. אני מקווה, כן.
אבל במאמר הפחד?
במאמר הפחד, למשל במאמר הרעייה.
אבל אם המצד שלי, זה שזה נובע ממחוק הזה של שמרנות, זה
מטלה. יש שמרנות, אבל שהיא תוקעת. יש שמרנות טובה, ויש שמרנות שהיא עוצרת אותנו, כי היא לא מאפשרת לנו, לאדם, למצות את הפוטנציאל השכלי שלו, שלאדם יכולת להתקדם, להעמיק. יש לך יכולת, ובגלל שאתה אומר, אתה יודע, השנים רחב היינו עם סוס ועגלה. מה עכשיו מסובך, מכונית, וזה, זה, עזוב, זה בלגן, להתחיל ללמוד איך נוהגים, איך זה. עזוב, בוא, ככה היה שנים, סבא שלי היה ככה, סבתא שלי היה, כולם עזבו ככה, הסתדרו, גם אני הסתדר ככה. בוא נשאר עם הסוס והגלה הטובים.
מה רבי?
מה רע בזה? כן, אומר הרמב״ם, אתה מגשים. כן, יש פה הגשמות. אתה מגשים בעניינים אלוקים, אתה עושה טעויות נוראיות. אחר כך, אתה תקבל את זה בהפוכה. אחר כך יבואו נבוכים, שיגידו, אה, לא מסתדרים עם הדת. יש לנו בעיות עם הדת, מדעות עם התורה. למה? אין בעיה עם התורה. רק התורה, כפי שהיא מוסברת בהמון, בגלל בטלנות, הרב קוק קורא לזה בטלנות, או המסילת ישרים, מה קורא לזה בטלנות, בתחילתו, בגלל בטלנות, אז אחר כך, מה, זה לא מסתדר לי. לא מסתדר לך? בוודאי, כי המושג נשאר לא מעובד, לא מפותח, בגלל בטלנות דתית. בסוג כזאת של בטלנות. שהיא מתחפשת בתחפושת דתית. הוא כותב את זה, את התחפושת הדתית הזאת, הוא כותב בפרק הבא גם כן. סוף פרק למד ב', תסתכלו, הוא כותב את זה שוב במפורש. כותב שיש אנשים שהם בעד נעילת שערי העיון. אצלי בעמוד ממחת זה בסוף. נעילת שערי העיון לגמרי, השבטת השכל. כמו שמדמים השכלים הבטלנים, נכון ככה מתורגם? אצלך מה מתורגם? השכלים הבטלנים? אצלך יש לך?
אותו דבר.
אותו דבר, אבל אצלו?
הפורים והמתרפים.
מתרפים. אז זה גם בטלנות. האוהבים לעשות חסרונם, מופתעתיותם, שלמות וחוכמה. זאת אומרת, הם עושים איזו אידיאליזציה, ושלמות זולתיו וידיעתיו, חיסרון ויציאה מהדת. את זה שהשני מתקדם, מחשבתי, לא, אתה יוצא מהדת, למה יצרת מה שאמרנות? זה כתוב ככה, גם אצלך? מה אתה יכול מתרגם? זה כתוב, לא?
הבורים והמתרפים.
כן.
אשר קוסם להם לפרש את חסרונם וטיפשותם.
כן.
כשלמות כחוכמה ושלמות. נולדם החוכמתו כחיסרון וחריגה מן התורה.
מן ה?
תורה.
תורה. יציאה מן התורה, שמי חושך לאור ואור לחושך.
לא, אבל מה הגבול פה? בסוף כל אחד, נגיד אני, אתה מוגבל ו...
זה דברים המסורים ללב. האם אתה מקדש את הבטלנות? הרב על זה, הרב על זה כותב הרבה. אומר, זה הרמח"ל, חובת הלבבות כותב על זה. אנשים מתהדרים, אומרים, חובת המסילת ישרים, מה הוא כותב בהתחלה? שאם אתה רואה בן אדם שלומד ענייני אמונה, אז בטח הוא גס השכל. זאת אומרת, זה נושא שעזוב, לא משאירים את זה ככה. ואז נהיה אומרת שמלא דמיונות, מלא טעויות. הכל למה? זה בגלל בטלנות. בגלל שלא לומדים. למה לא מעמיקים? כי זה... תשאיר את זה ככה. אז הבטלנות וההרגלים מתהדרים... מה? יש זה, יש לנו מורה. אנחנו לא לבד בעולם, יש לנו מורה. כן. לא, הוא מדבר על הפילוסופים. שבעולם הפילוסופי... לא, הוא מדבר, אני חושב, על החברה הדתית. אורות האמונה. אורות האמונה יצאו כל מיני הוצאות, אז זו הוצאה ישנה, אז אני התרגלתי אליה, אבל יש הוצאה חדשה. טוב, אני גם תקוע בעבר, בשמרנות. ככה למדתי בה, והכל רשום אצלי לפי ההוצאה הזאת, אבל פה זה בעמוד 31 בהוצאה ישנה, אבל יש הוצאה יותר חדשה, יחסית חדשה. כי היה פה המון טעויות בהוצאה הראשונה, מלא טעויות, כתוב, דפוס. אבל בכל אופן... הוא עוסק בנושא שנקרא חופש הדעות. כן, חופש הדעות, אז הוא כותב ככה. אם האדם באמת כל הזמן עסוק בבירור הדעת, אז החופש עוזר מאוד. אבל אם האדם כבול בעולם הדמיון והתחושות החומריות, בסדר? הוא אסור במעגל של דעות קדומות. זאת אומרת, אומר הרב, שכל דעה קדומה, שאתה לא מסוגל להשתחרר ממנה, זה בגלל חומריות, בגלל דמיון, זאת אומרת, בגלל פחיתות. בין אם הדעות שקדמו הן דעות דעותיו או דעות מקובלות. יוצא שבאמת, אם האדם הוא המוני, המוני זאת אומרת חומרי, רגשי, דמיוני, אין משמעות לחופש דעות. למה? כי הוא לא חופשי. הוא לא מהותו הוא לא מוכן להיות בחופש דעות. למה? הוא בעצם הולך לפי מה ש... לפי החומר. והחומר תמיד יסתה לפי הדבר שמורגלים אליו, נוח איתו, נעים איתו, מסתדר איתו. אז בעצם אתה אף פעם לא פתוח מחשבתית. זאת אומרת, אומר הרב שחופש דעות לא יכול להיות שייך לאנשים שהם, כמו שהוא כותב כאן, בני הכפרים. או אנשים שהם חומרים באופי שלהם, בהתנהגות שלהם, חופש דעות לא יעזור להם כלום. אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. מה זה לעסוק בתורה? לצאת מהחומר, לצאת מהעצלנות, לצאת מהגשמות, לצאת מהקיבעון ולהרגלים, ועכשיו נר לרגלי דבריך, או לנתיבתי, תתעלה. אם אתה הולך אחרי חופש, סתם, אז אתה בעצם לא תתקדם. כי השאלה מי אתה? השאלה אם אתה אדם חומרי דמיוני או אדם שכלי. זאת השאלה. כן. בגלל שאתה חומרי, אז אתה, כל דבר אתה תופס לפי השאלה אם זה נוח לי, לא נוח לי, מתאים לי, לא מתאים לי, נחמד לי, לא נחמד לי. זו תפיסה חומרית. אז בעצם אין לך חופש דעות אמיתי. אתה לא באמת פתוח מחשבתית להעמקה. כי בעצם אתה כבר מסמן מראש. אני מאוד פתוח להעמקה כשזה יתאים לתחושות שלי, לרגשות שלי, לנורמות שלי, זה לא יזעזע לי יותר מדי את החיים. יסתדר לי בחיים, אין בעיה, אני מוכן הכל. זה לא חופש דעות. זה מה שאומר, ההרגל הוא שפת חומר. ההרגל הוא שפת החומר, שפת הרגש והדמיון. מונע מהאדם בעצם חופש מחשבתי. אחר כך הוא גם עוטף את זה באצטלה, שזה שמרנות וכל מיני דברים כאלה. כן.
למה אנחנו לא
קיבלנו
את
הדעות
שלנו,
אנחנו
לא
קיבלנו
אנשים גדולים מאוד,
שבאמת
שינו את
דעתם,
ואנחנו
לא
יודעים, בגיל 60 בצורה קיצונית, בגלל שפשוט...
גדולי ישראל?
הרב קוק, ודאי שמה שהוא ידע בגיל 40 זה שונה מה שהוא ידע בגיל 30.
חכמים שיודעים להודות, לברר, לשנות, בטח.
אבל אין אפשרות אחרת. ברור שהרב קוק אדם נגיד בגיל 50, ואני שהוא ידע בגיל 30, הוא שינה.
בוודאי.
מה אנחנו רואים ש...
בטח שהוא שינה. אתה לא רואה שהכתיבה שלו השתנתה עם השנים? יש לו סברות שהשתנו, השתכללו, בטח. בוודאי.
זה הכל באותו תחום, לא? זה לא...
אין פה יציאות... אנחנו לא יודעים. אם למשל, מה זה באותו תחום? אם רב בגיל 30 כתב תשובה שעל הדבר הזה הוא מותר בשבת, ובגיל 50 חזר בו, אז זה לא... מה זה אותו תחום? זה חייב סקילה וזה מותר. הרב חזר בו מהרבה פעמים. היה מהדורות גם, הוא שינה, כן, בוודאי. זה, ההפך, זה מעלה של חכם. מעלה של חכם שהוא מודה. אחד מהתנועים של חכם במסכת אבות. שהוא חוזר בו, מודה על האמת, נכון? נכון, לא חשבתי על זה. סותר את הכל. עכשיו מוכן לשנות את כל מה שהוא כתב, מוכן לשנות הכל מההתחלה. זו גבורה גדולה מאוד. לשנות, עכשיו למפרע להגיד, בעצם עכשיו אני חוזר בי. טעות, לא נכון.
הנה, הדוגמה שהוא הביא שלא ואני אספחה. זו דוגמה...
נכון, ויש, ויש חכמי ישראל ששונים בכל מיני תחומים. שהוא היה מתנגד לעולם הציוני וחזר בו. בסדר? בדוגמה מוכרת, כי אתה, זה, אתה יודע, אתה מקבל מזה.
היא מזעזעת, כאילו.
היא מזעזעת, נכון. אבל העיקרון הוא נכון, זה מראה שאתה חופשי באמת. זה חופש מחשבתי. חופש מחשבתי, שאתה מביאים לך מקור, ואיך הסברה, וואלה, לא חשבתי על הסברה, לא שמתי לב אליה. משנה את הכל. חוזר בך. אם לך איזה משהו שלא הראית אותו לפני כן, וכו'. אם אתה משובד לרגלים, זה מאוד קשה. זה לא נוח, זה לא מתאים. התרגלתי ככה, עכשיו מה, עכשיו שענות את זה, וואי, התרגלתי 30 שנה ככה.
איך אפשר, נגיד אני נתקל ב... אני קורא איזשהו משהו, איזשהו מאמר. עכשיו, זה הפוך לגמרי מהשקפת העולם שלי. אבל אם תיתן לי חצי שעה, אני אכתוב מאמר נגד זה.
קדימה.
לא, אני אומר, אבל...
מאיזה מקום זה בא?
בדיוק.
זה מה שהוא אומר.
לא בא לי עכשיו...
זה מה שהוא... זאת בדיוק המטרה של הפרקים האלו. המטרה של הפרקים האלו. להבין כמה זיכוך, כמה זיכוך אנחנו צריכים לזכך את האישיות שלנו כשאנחנו עוסקים בענייני שכל. זה בדיוק מטרת הפרקים. כי השכל קשור לחומר, הוא קשור ליצרים, הוא קשור לתאוות, הוא קשור לדמיונות, הוא קשור לאגו, הוא קשור להרגלים. כמה זיכוך השכל צריך? זה מטרת הפרקים האלו. גם הפרק הזה, הפרק הבא, כל הפרקים הבאים, כמה העולם השכלי דורש זיכוך אישיותי. נכון. אבל הוא צריך להזדקק בשביל זה. מורה לבורכים זה ספר שבא להורות לנו את הזיכוך. ואומר לנו, עד עכשיו דיברנו הרבה על זיכוך הדעת. המון והמון, כמעט בכל הפרקים, המון לקח מושגים וגרם לנו להעמיק. ועכשיו הרב אומר, בואו נחפור פנימה. היכולת להזדקק מחשבתית תלויה בזיכוך אישיותי, קודם כל. זה לקח את האישיות. אם אתה אדם מתנצח, אם אתה אדם קבול בהרגלים, אתה לא מזוכח באישיות. אל תתפלא שהשכל שלך לא מסוגל להתקדם קדימה. לא יעזור, אני אסביר לך, אתה לא, אתה נעול.
אין הרגל טוב?
יש הרגל טוב. והרגל טוב זה הרגל שנתון לביקורת. זה הרגל טוב. הרגל טוב זה הרגל שפתוח לביקורת. הרגל זה חשוב מאוד, אבל הוא חייב להיות פתוח לביקורת.
אבל כל רכישת הרגלים היא על ידי זה שאתה קובע אותו ומקבע אותו.
נכון, ובמקביל חשוף לביקורת. חובה. בטח. גם הרגל מחשבתי, גם הרגל נפשי, גם הרגל מעשי, ודאי. זה תכונות, העם עובר פה לעולם, לעולם הנפש. יש קשר עדו, בין הנפש לשכל. זה המטרה של הפרקים. זה יתחדד לאט לאט. פרק למד ב', למד ג', ופרק למד ד' יהיה הפרק שהכי הרבה יעסוק בעריכות רבה, שהרם יהפוך כמעט שהנושא המרכזי כמעט זה הנפש. שכאילו, המפתח להתקדמות שכלית זה בעצם נמצא בעולם המוסרי שלך. בעולם המידותי, נפשי. ככה אנחנו מתרחקים מעבודה זרה. זה המפתח, ככה אפשר לתפק מעבודה זרה. אברהם אבינו שבר את הפסלים. מה זה לשבור פסלים? זה לשבור תבניות חשיבה, לבנות הרגלים. בוודאי שמי שיסתכל על אברהם אבינו ראה בו כופר. כל האנשים בתקופת אברהם אבינו ראו בו כופר, מסוכן, אנרכיסט, שהורס את הדברים שגדלנו עליהם כל הדורות, שמרנות, זה היה ערך גדול, זה ככה עבר מדור לדור, זה עניין דתי, מסורת, בית אבא, לא, אל תהרוס את המסורת, את ההרגלים שהתרגלנו, הכי נפשיים, ובוודאי זה עשה גם דברים טובים בחברה יכול להיות, אני לא יודע. אברהם אבינו לא מוותר, הוא, לך לך, מולדתך, מבית אביך, תעזוב. וככה האנושות מתקדמת. הרמב״ם מעריץ את אברהם אבינו בהלכות עבודה זרה. זה, הנה, זה, פרץ דרך, שבר. למה? הוא לא נכלל להרגלים. ככה נלחמים בעבודה זרה. עבודה זרה זה הכניעה להרגלים הדמיוניים של האדם, שהוא לא מוכן לצאת. והרמב״ם מאשים פה, תיזהרו, אפשר להיות אדם לומד תורה, ובעצם סוג של עובד עבודה זרה. כי אתה לא מוכן להשתחרר מהגשמה. דמיונות בלתי נכונות. כי הוא מותאם אליי. אני לא צריך להתקדם, זה עשית את הפתרון הקל. הוא מותאם אליי, לדמיון שלי, לציור שלי, למה שנראה לי, מסתדר לי יפה, מסתדר לי נכון, יופי, קניתי. רוב העבודות זרות הן כאלה. הן מתחילות מהדמיון האנושי, מהתדמית שאדם מייצר, מהציור שאדם מצייר לעצמו, תמיד זה לפי הבנתו, לפי מה שהוא נראה לו. וזה תוקע את השכל שלהם. תסתכל בכל המקומות שהייתה עבודה זרה, המדע נתקע. המדע היה תקוע. בכל המקומות שיש עבודה זרה חזקה, המדע היה תקוע. באותם מקומות שהשתחררו מעבודה זרה, גם המדע נפתח. ימי הביניים, אירופה הייתה תקועה מדעית. תקועה, כמעט 1,000 שנה תקועה מדעית. בגלל שהנצרות שלטה ככה, אז גם היו תקועים תקועים. כולם יודעים את זה. כשהתחילו קצת לשאול שאלות על הדוגמות הנוצריות, גם פתחו את הראש לעוד כמה דברים. התחילו לחשוב, שרדי. הארצות שהן ארצות של עבודה זרה, הם עד היום ארצות שאנחנו יודעים שהיכולת המדעית שם לא מפותחת כל כך. לגנוב. אלא, ואם יש להם יכולת מדעית, זה בגלל, בזכות שהם יבעו הרבה פעמים, מדע ממקום שהשתחררו קצת מעבודה זרה. כל הטכנולוגיה הזאת הם גונבים. אין להם המצאות שלהם. הכל זה הם לוקחים מכשירים. יש מפעלים ענקים בסין. מה הם עושים? דברים ענקים, אפשר לתאר. הם לוקחים, גונבים מכשירים מחוץ לארץ, פרקים את זה עד הסוף לפרטים הכי קטנים, ובונים חיקוי אחד לאחד, רק יותר זול. זה כל הכלכלה הסינית ככה. פרקים, לוקחים לך זה, מפרקים אותו עד 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 למטה, משחטות של כזה, אחר כך בונים בדיוק אותו דבר, רק בזול. איזה מדע, איזה הישגים מדעיים הסינים הביאו ב1,000 שנים האחרונות? חיקוי, זה לא הישג מדעי. זה לא פריצה דרך מחשבתית. לא, לא מחשבתית. זה לא פריצה דרך מחשבתית. מחשבתית, איזה הישגים מוסריים, רוחניים, מדעיים, לא הביאו שום הישגים.
היכולת לקחת דבר שעולה דרך
זה כוח, עבודה זול, זה הכל הסיפור. אתה משלם פחות לאנשים, זה הכל. לא היה גאונות בזה. זה דבר, רק משלם פחות. זה כמו שאתה הולך, במקום ללכת למוסך פה, אתה הולך למוסך בחווארה, אז בסדר, שם אתה משלם פחות. בסדר, לא כלום. מה הגאונות הגדולה? יש שם המלא גם משחטות רכב. אתה משלם בזולה, הכל גנוב, בסדר. זה, אנחנו, אין מה לעשות. כשאתה כבול, אתה כבול בדוגמות דמיוניות, אתה כבול גם במחשבה. זה קשרים מאוד אדוקים, אנחנו יודעים בכל העולם קשרים מאוד מאוד אדוקים בין חוסר החשיבה בתחום הדתי והמוסרי לחוסר החשיבה בתחום המדעי. זה הולך ביחד. כלכלית, אז מה? זה כלכלי, אני לא מדבר על התחום הכלכלי, אני מדבר על התחום המדעי, אני חשבתי. כלכלה זה לא שכל, כלכלה זה משהו אחר.
מבחינה רפואית יש להם דברים מאוד מתקדמים, מבחינת טכנולוגית יש להם דברים מאוד מתקדמים.
לא שלהם, נכון? הם ממציאים? לא ממציאים כלום. שום דבר. אין להם שום המצאות.
גם עם ישראל, עכשיו האדם בא ובנת השולחן הזה, הם המציאו רק שולחן אחר במקום אחר, בנת השולחן הזה...
כן, אבל יש פריצות דרך. באמת, חושבים. יוצרים עומקים חדשים, מקדמים את האנושות למחשבה חדשה, להתבוננות חדשה, בוודאי. כל מקום כזה זה סוג של מאבק בעבודה זרה. לשבור איזה פסל, צריך לשבור איזה פסל. ולא במקרה הרבה מהם זה יהודי. הרבה מהם פורצי הדרך זה יהודי. כי יש לנו את הנטייה הזאת, לשבור את העבודה זרה. טוב, קצת גלשנו. שבוע טוב, בהצלחה, בשורות טובות. פרק למד, תוך כדי הדברים ראינו ברמב״ם שהלימוד מדומה לאכילה. זאת אומרת שאנחנו רואים פה שלמרות שמדובר על פעולה שכלית עיונית, אנחנו רואים שהתנ"ך מדמה את הפעולה הרוחנית השכלית הזאת לפעולה חושית, פעולה חומרית. וזה פתח לסוגיה שתעסיק אותנו בפרקים הקרובים, והיא שגם כשאנחנו עוסקים בעניינים רוחניים, מחשבתיים, צריך לדעת שאנחנו עדיין קבוצי חומר, ועדיין גם הפעולות השכליות שלנו, יש בהן מגבלות של חומר. אנחנו חומריים, ולכן גם כשאנחנו עסוקים בלימוד, יש כאן עדיין משהו גופני, חומרי בעולם הלימודי, ויש לזה השלכות שונות לגבי המאמץ הלימודי, כמו שראינו לדוגמה בפרק למד, כל דבש הרבות לא טוב, שחזל למדו את זה על זה שיש דברים, עולם הנסתר שלא טוב יותר מדי, להרבות בהם צריך במינון. וזה נושא שיסיק אותנו כאן. השכל קשור לעולם החושים, הוא לא מנותק. דע כי לשכל האנושי מושגים אשר בכוחו וטבעו להשיגן, אבל יש במציאות נמצאים ודברים, כל מיני נושאים, אשר אין בטבעו להשיגן כלל ולא בסיבה, זאת אומרת גם לא באופן ישיר וגם לא באופן עקיף, אלא שערי השגתם נעולים בפניו. יש במציאות סוג שלישי דברים שהם נשגים באופן מסוים ואלו יתר מצבים, השגה חלקית. ואין היותו משיג מחייב שעשה כל דבר. זה שהשכל יכולת השגה בהמון דברים, זה לא אומר שהיכולת השכלית היא אין סופית. למה? כמו שיש לחושים השגות ואין כוחם להשיג כל מרחק. אנחנו מתחילים לקרב להבין שהשכל הוא קשור לעולם הפיזי, וכמו שהעולם הפיזי, העולם המוחשי, עולם החושים, הוא מוגבל, גם השכל, כיוון שהוא קשור לגוף, בסופו של דבר, אז גם בו יש מגבלה בדומה לחושים, כמו יתר הכוחות הגופניים. למשל, אדם יכול להיות שהוא חזק לשאת שני כיכרים, אבל לא חזק לשאת 10. ויתרונות בני אדם זה על זה בהשגות הללו חושיות, ויתר הכוחות הגופניים ברורים וידועים לכל בן אדם. יש כידוע הבדלים ביכולת הפיזית בין אדם לאדם, יכולת החושים, יש אדם ששומע טוב, יש אדם שרואה פחות טוב וכן הלאה. יש לזה גבול, אין הדבר נמשך עד איזה מרחק שיהיה, וכמו שזה נכון בעולם הראייה והריח, אתה לא יכול לראות דברים מעבר לאופק ולא לשמוע דברים רחוקים מדי, אותו דבר בדיוק הוא הדין עצמו בהשגות השכליות. גם עולם השכל מושפע מהגוף, מושפע מהחומר, אנחנו עדיין קבוצי חומר, והעולם השכלי שלנו גם הוא מוגבל.
לא אומר שזה בגלל שאנחנו כמו שבחומר יש דברים
פרק למד ב', תסתכל את המשפט הפותח, דע אתה מעיין במאמרי כי יערה בהשגות השכליות מחמת שיש להם קשר עם החומר, דבר הדומה למה שיערה להשגות החושיות. אז הרמב"ם מסביר בפרק למד ב' שזה בגלל שהשכל קשור לחומר, אז לכן כמו שהחומר מוגבל גם השכל מוגבל, וזה דבר מאוד מאוד מרכזי שהרמב"ם פה יעריך, הבנת מגבלות העולם השכלי. יותר מזה, ההשפעות שיש לעולם החומרי על העולם השכלי, כמו שאנחנו נתחיל לראות בפרק שלנו, זה יעסיק אותנו מאוד, זה נושא מאוד קריטי, וזה אומר א', את ההדרגתיות, את העבודה, את הזיכוך שנדרש וכן הלאה. כן.
אבל יש תאר פה להתיב את המחל בדרך הנגיעות בהם, אבל הם לא קיימים בכלל.
יפה מאוד, זו סוגיה מאוד גדולה, מה שאתה אומר. נכון, זה נושא מאוד מרכזי פה בספר. יפה מאוד. זה נושא שהוא חורז את כל הספר. אנחנו עובדים על זה. אתה מוביל אותנו בעצם, למשל, למושג שנקרא נבואה, לדוגמה. המגבלות של השכל, נכון, אבל מגבלות השכל זה משל, ההגדרה הזאת היא, הרמב"ם פה חופר בור לפילוסופיה באיזשהו מקום, ואומר, תיזהרו, תדעו לכם, שכל, 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 יש לכם גבולות. יש תחומים שבהם השכל ייעצר, והנבואה תוכל לקלוט, למשל. זה מראה מקום לנושאים שהוא יעסוק בהם בחלק ב'. למשל, אומר השם טוב, אחד המבארים של הרמב"ם מורה נבוכים, משום מה לא מצאתי את הספר עם הפירושים, אבל תאמינו לי, אז הוא כותב שם השם טוב שלדוגמה ההגבלה של העם במעמד הר סיני פרשת יתרו קשורה לנושא הזה, כי אנחנו יודעים שאגבל את העם שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא חוזר להגביל את העם שלא יעלו להר. מה זה להגביל את העם שלא יעלו להר? מסביר השם טוב לפי זה, זה לא הגבלה פיזית אל תעלו להר במובן החומרי, אלא יש נושאים מעבר להשגה שלכם, תיזהרו, לא כל דבר אתם יכולים להשיג, לא כל דבר השכל שלכם יכול לתפוס, כמו שבחוש אתם לא יכולים לראות הכל ותפוס הכל, גם בשכל. הדברים האלו מבוארים גם בכוזרי, מאמר רביעי בסעיף ג', שם הוא מדבר על כך שכמו שאי אפשר להסתכל על השמש, ככה אי אפשר להסתכל על עניינים רוחניים וכן הלאה. אנחנו נעסוק בזה בערכות בפרק למד ב'. ממשיך הרמב״ם ואומר, כמו שידוע שבהסקות השכליות יש יתרונות, בני המין האנושי זה על זה בהבדלים עצומים, אנחנו רואים שלא כולם נולדו עם אותה מנת משכל, וזה פשוט ברור לאנשי החומה, ויש עניין מסוים שמחדש האדם עיונו, יש אדם שיש לו חידוש, אם כותב חידוש על השעס, ואדם אחר לא יכול להבין את אותו עניין כלל, אפילו תנסה להסביר לו, בכל אופן ההסבר, בכל משל, בהמשך זמן רב, הוא לא ייכנס בדרכו כלל, אלא ירחק שכלו מלהבינם. וגם ההבדלים הללו שאנחנו רואים בבני אדם, אינם ללא גבול. אל תאמר שטוב, זה נכון, אבל יש אנשים שהם יכולים להבין הכל, לא נכון. יש לשכל האנושי גבול, בלי ספק שאצלו הוא נעצר. כן. לא כתוב פה את זה. לא, הוא לא מדבר על זה. בכלל, אני חושב שבספר מורה נבוכים, עם ישראל כמעט לא מופיע. זה לא הנושא של הספר. הנושא של הספר זה התורה. כתב בתחילת הספר, והתורה שלו זה להסביר איך לומדים תורה. יש ספרים שבאים להסביר מה זה עם ישראל, של כוזרי. במורה נבוכים, הספר הזה מטרתו איך לומדים תורה. והוא בא כיוון שאנחנו לומדים תורה בשכל, אז אנחנו עסוקים בהבנת התורה, דבר ראשון, והבנת הכלים, שכלול הכלים, כלי הלמידה שלנו, זה עסקנו הרבה ונעסוק עוד הרבה, כלי הלמידה שאיתם לומדים את התורה. זה ספר שבא לעסוק בתורה, לא בעם ישראל. כל אחד וכל ספר וההתמחות שלו. לדוגמה, כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ד', הלכה י' ג' בספר המדע, הוא מדבר על נושאים שונים שהם נכללים במעשה בראשית ומעשה מרכבה, ונקראים הנושאים האלו נקראים פרדס, כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס. ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו, כל אלה שנכנסו לפרדס, לא כולם היה בהם כוח לדע ולהשיג כל הדברים על בוריין. כמו שאפילו חכמי ישראל הגדולים, לא כולם שווים ביכולת ההשגה שלהם. יש דברים שקשה להשיג אותם מאוד מאוד, לא פשוטים. ואנחנו רואים, הגמרא בחגיגה אומרת, ארבעה נכנסו לפרדס, בן עזה הציץ ומת, בן זומה הציץ ונפגע, רבי עקיבא נכנס בשלום. מה זה פרדס? אומר המפרש פה על הרמב״ם, פרדס יש בו הרבה מגדים שהם תאווה לעיניים ונחמדים למראה, מסמכה למרחיבי נפש. אז באמת הפרדס מאוד טוב, מאוד יפה, מאוד מעניין, מאוד פותח את הראש. ופרדס, כשאדם ימצא אילנות רבות, בתחילה הוא לא יודע מה הפרי שלהם, מה התועלת בכל פרי. צריך להתבונן, להתגלה לו סוד כל אחד ואחד תמה ונעתו. ואף על פי שהוא טוב ונאה, אם יאכל הרבה, יחלה ויזיק. ככה העניינים האלו. לא ידע נעתם ותולתם. כשיתבונן מעט מעט, ירגיל עצמו בלימוד, יעלה למדרגה עליונה, וידע מה שיוכל להשיג. אז אם כן, יש פה מדרגות מדרגות, בהבחנה, לאט לאט, להבחין, להבין מה, מה עם הדברים ש... ומה התועלת בהם. יש פה הרבה הרבה מדרגות בין, בין האנשים. כן.
אבל אם יש עומק מסוים, כל אדם אחר יכול להגיע לעומק הזה. אבל אז אם יש עומק מסוים,
שכאורה
אין שום השגה,
הוא כותב. יש לשכל הראשי גבול בלי ספק שאצלו הוא נעצר.
אני נמצא במציאות כשהוא נגיע לזה?
לא איראני האדם ואחר ככה כתוב, נכון? אי אפשר להשיג. אתה בן אדם, אתה קשור לחומר, אתה לא יכול להשיג. הנה, טוב, עד כאן זה דבר פשוט, אז, אבל זה לא כך פשוט. זה פשוט במה שנקרא בתיאוריה, אבל כשזה עובר לידי מימוש בחיים, זה קצת יותר מורכב. למשל, יש דברים שהם פשוטים. התברר לאדם מניעת השגתם, שבהם האדם ברור לו שזה נכון, שהוא לא יכול להשיג. ולכן, הוא גם לא יצא עם את עצמו משתוקק לידיעתם. לכן אין גם חגם דחף לזה. כי הוא מרגיש, מתוך עצמו, חושים שזה נמנע. כמו שאדם אין לו דחף לעוף כמו ציפור, זה לא, אין לו, כי הוא יודע, זה לא, לא אופציה. אז זה לא, נמצא בשאיפות שלנו בכלל. אין שער להיכנס להגיע. לאדם, משל, לא, אנחנו לא יודעים את מספר כוכבי השמיים. האם אנחנו, יש לנו תשוקה לדעת מספר כוכבי השמיים? לא. למה? כי אנחנו יודעים שאין לנו בכלל את היכולת. האם זה מספר זוגי או פרד? אנחנו לא יודעים את מספר מיני בעלי החיים. כמה בעלי חיים יש בעולם? כל המתכות, כל הצמחים. אבל, זה דברים פשוטים. אבל יש דברים שהאדם מרגיש תשוקה גדולה להשגתם. הוא רוצה להשליט שכלו על דרשת אמיתתם. ובאמת יש בהם חקירה מצויה בכל כאן בעלי היום ובני אדם בכל זמן. באותם דברים שבהם יש לאדם רצון ותשוקה לדעת, אבל השכל מוגבל. וההבדלים בין האדם ברמה השכלית שונים, פה מתרבות ההשקפות. זה יוצר המון המון מחלוקות בין החוקרים. למה? כי יש שיבושים. כי מצד אחד יש שאיפה של השכל להשיג את אותם דברים, תשוקה, ומצד שני, לא תמיד יש לך את היכולת. יש מצד שני, כל אחד חושב שהוא כבר מצא את הדרך לדעת את אמיתת הדברים. ואין בכוח השכל נושא להביא על כך הוכחה. וכל דבר שנוטע עמית אותו בכוחה, אין לו מחלוקת, ולא ויכוחים, ולא התנצחות. זו להוציא מטעת השחל המתעקש, הקשות שנראית הקשות מופתית, כמו שאנשים שהתעקשו לומר שכדור רצו לו עגול, תרצה בדבר. אלה אין להביאם בחשבון בעניין זה. זאת אומרת, רמב"ם, הבעיה הגדולה היא לא בדברים שפשוט לנו, אלא שיש נושאים שבהם יש לנו תשוקה להבין, אבל הדרכים לא פשוטות, יש מדרגות, יש מגבלות, יש מעקשים, והאדם לא קל לו כל כך להודות שהוא לא יודע את הדרך, ההוכחות לא חד משמעיות, הנושאים יותר ויותר מורכבים, ולכן ככל שהדברים יותר גבוהים, יותר מופשטים, יותר עליונים, אנחנו נמצא יותר ויותר עימותים בין בני אדם וויכוחים, כי יש פה מתח בין הרצון והאשליה או הדמיון או החשק להשיג, לבין היכולת ההשגה בפועל השכלית, שהיא מסובכת בעניינים גבוהים, וצריך הרבה הרבה חשיבה, הרבה סבלנות, וזה לא כל כך פשוט, יש מתח בין שני הדברים, ולכן אנחנו רואים שבמדעי הטבע יש פחות ויכוחים. דברים שראה להם במבוכה רבים מאוד בעניינים אלוקים, ככל שאתה עוסק בדברים יותר רוחניים ויותר ויכוחים, פחות ויכוחים בענייני הטבע, נעדרים בעניינים הלימודיים. עניינים הלימודיים הכוונה דברים פרגמטיים. בפרקטיקה שלכם יש פחות ויכוחים. תסתכל, אתה רואה מה עובד. בעניינים הטבעיים, במדעי הטבע, יש קצת יותר ויכוחים, כי זה לוקח זמן עד שמוכיחים הוכחות. ככל שעולים יותר למעלה, לדברים יותר עליונים ומופשטים, אנחנו נמצא הרבה הרבה ויכוחים. אורות, קובץ חמישי בשמונה קבצים, סעיף קוף למד א'. מתוך שאין האדם יכול להקיף שום תיאור בשלמותו, מצד אחד יכולת ההקפה האנושית מוגבלת, מצד שני, אם זה נפשו עורגת להיות משלים צירותה. בדיוק המתח שתיארנו. יש כיסוף רצון תשוקה מאוד גדולה מצד אחד, מגבלה ביכולת מצד השני, לכן מקולה כף הקלע, מקולה במתח, אלו בין שני, קרוע, בין השאיפה מצד אחד האדם ובין מניעת היכולת, מקולה תמיד. האנושות תמיד קרועה בכף הקלע בין השאיפה לבין מניעת היכולת. ריבונו של עולם לא בא להתעלל בנו. זה שהוא נתן לנו את שני המסודות האלו, מצד אחד שאיפה גדולה, מצד שני מגבלות, זה לא שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לאיזה ניסיון בלתי אפשרי שגורם לנו כל הזמן קרע נפשי, אלא צריך לדעת להשתמש בזה בתבונה, ששני כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כדי שנשתמש בשניהם רק בחוכמה. אם האדם משתמש בשני הזרמים הללו קשורה, הם משלימים אותו בהשלמה שאינה פוסקת. הוא גדל, כי הוא משתוקק וזה דוחף אותו קדימה, והוא יודע לשים לב שהתשוקה בפרופורציה ליכולת ההשגה, אז הוא מתקדם לאט לאט. שתי רגליים, רגל ימין, רגל שמאל. עושה קדימה, רגל שמאל סוגרת. אז אתה יודע לשים לאט לב לאיזון, והקדוש, וזה, בזרת זה הקדוש ברוך הוא עוזר לך להתקדם צעד צעד. כל זה כשאתה שומר יפה את את האופי, ואתה מרוצה בהתקדמות לאט לאט. אתה מבין שהמתקדמים לאט לאט לא במרוצה. אז נפשו מתמלאת תודעה עדינה ליוצר הכל. אתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה אומר תודה רבה הקדוש ברוך הוא שנתת לי מצד אחד רצון להתקדם, מצד שני יכולת מוגבלת, מה שמאפשר לי להתקדם בקצב שאני מסוגל להקל אותו, שאני לא באיזה מרוץ בלתי אפשרי, שיש פה איזונים ימין ושמאל. הקדוש ברוך הוא ברא את היצורים בצורה עדינה שמאפשרים התקדמות נכונה. אבל אם אדם פונה להתהדרות החיצונית, כלומר אם אדם בעצם הוא לא רוצה באמת להשכיל בתוכו, למה שמעניין אותו זה להשיג תוצאה מהירה בשביל לסמן וי, הגעתי, התהדרות חיצונית, והוא באמת לא רוצה את הגידול התדיר, הוא לא רוצה את ההתקדמות האיטית, הוא לא רוצה להתקדם, הוא רוצה להגיע. אם האדם מבין שהמטרה שלנו בחיים זה ההתקדמות, אז זה טוב מאוד שאלת לאט משיגים. אדם שרוצה למשל ליהנות מדבר, אז הוא לא רוצה שזה ייגמר מהר, לאט לאט. אבל אם אדם הוא לא רוצה, הוא לא רוצה את ההתקדמות, הוא רוצה את ההתהדרות, אז אין לו סבלנות. כי הגידול התדירי אינו ניכר לאחרים. כשאדם עסוק בחיצוניות, אז אתה לא, את התקדמות איטית אי אפשר לשווק אותה. זה לא, אתה לא יכול להתהדר איתה כלפי חוץ, התקדמות איטית. אתה רוצה תוצאה סופית, יפה, מרשימה, שאיתה אפשר להציג אותה לכולם. ההתקדמות התדירית זה לך לבדך, אין לזרים אותך. ואם אתה רוצה רק שיהיה לו יכולת להתהדר ולהתייפות בחוץ, וזה כמובן רק שהכל שלם, והגעת כבר להשגות חד משמעיות וברורות ומוגדרות, דברים שאין להם חיסרון, אז זה לא ילך. אתה לוגם מהחיים בפעם אחת, ואחר כך אתה משומם. זה שיתוק. על כן, ענבים ירשו ארץ. הירושה האמיתית היא בענבה. מה זה ענבה? זה הבנה עמוקה שריבונו של עולם נתן לנו שני צדדים כדי ללמד אותנו שהמטרה בחיים היא לא להגיע לתוצאה הסופית. המטרה בחיים זה ההתקדמות התדירית. כל הזמן להתקדם. לכן ריבונו של עולם נתן לנו גם מגבלה. למה הוא נתן לנו מגבלה? לא בשביל להתעלל בנו, אלא כדי שנבין שהמטרה היא ההליכה ולא ההגעה אל היעד. כמו שהוא גם יגיד על רבי עקיבא, שמה שיפיין אותו זה הענבה שלו. נעסוק בזה בפרק הבא, פרק למד ב'. לכן הוא נכנס ויצא ושלום מהפרדס, הוא לא חיפש את ההתהדרות. אז הרמב"ם, בעצם הרב ממשיך פה את דברי הרמב"ם, שזה לא התעללות של ריבונו של עולם, אלא הגדרת המטרה. מאוד חשובה הגדרת המטרה פה. אם אתה מבין שהשכל מטרתו ליצור התקדמות מתמדת בחיים, או שאתה חושב שהשכל מטרתו להגיע לאיזה הישג פלקטי, סופי, שאפשר להציג אותו, אז, המפל, אז אתה במבוכה, אתה במפולת, אז אתה מתוסכל גם, כי יש לך שאיפת שכל גדולה מאוד, והתקדמות איטית, יש תסכול מתמיד, וגם כשהגעת, בעצם נראה לך שהגעת, ואתה בעצם לא רוצה להמשיך את ההתקדמות, יש אפילו שעם המון שעלו להגיע אחר כך. אתה מספיק, התהדרתי פעם אחת, מי אמר שצריך להתהדר? לא, עשיתי את שלי, קיבלתי את הפרס נובל שלי, התהדרתי. אפשר ללכת הביתה, לא צריך את ההתקדמות המתמדת בחיים. כן.
אם אני, נגיד, אני רוצה לבדוק את משהו, אני רוצה לגלות את זה משהו, אז אני חושב אותה שלהתקדם, אבל יש לי משימה, לגלות למה זה ככה.
או שהמשימה היא לנסות להבין יותר בנושא. לא לגלות, אלא לנסות להבין יותר. אנחנו, יש דורות לפנינו, ויהיו דורות אחרינו, ואנחנו מתקדמים לאט לאט, ושמחים בעצם ההתקדמות. הוא כותב הרב בעולת ראייה, ישמח לב, מבקשי השם, לא מוצאי השם. הרב, השמחה היא בבקשה, לא במציאה, אנחנו לא רוצים אותו את השם, רוצים לבקש אותו. ריבונו של עולם משדר לנו את זה, שזה בזה הנושא, על ידי העובדה שהוא יוצר לנו מתח. בין שני כתבים, מתח חינוכי. זה בא לסמן לך שהמטרה היא בקשת השם. והרמב״ם בעצם רוצה לומר לנו כך, זה שיש מגבלות לשכל האנושי, זה לא תאונת עבודה של הקדוש ברוך הוא. זה בא לדייק אותך מה המטרה שלך בחיים. המטרה זה ההתקדמות האיטית. הרמב״ם מחנך אותנו נעלבה. כן. כן, אתה שמח על כל צעד, אתה שמח? הנה, עשיתי צעד, ברוך השם, עוד צעד, עוד שמחה. קובץ חמישי, קוף למד א'. ולכן, זה נושא שאפילו היו גויים שהבחינו בחשיבות שלו. קוף למד א'. אמר אלסקנדר אלאפרודיסי, הרב קפח אומר שהוא היה ראש בית המדרש לפילוסופיה באתונה, גדול המפרשים של אריסטו, עסק רבות במחקר השכל וחוקר אבן סינה הריצו מאוד. טוב, אז הוא היה ראש ישיבה של הפילוסופים. אז הוא אמר שגורמי המחלוקות בעניינים השונים הם שלושה. האחד, אהבת ההתנשאות והניצוח, כמו שהתחלנו לברר עכשיו בדברי הרב. המטרה שלך היא לא ללמוד. המטרה שלך חלילה היא להיות, להתהדר, להגיע לתוצאה, לרשום כל הזכויות שמורות אליי, לנלוץ את הדגל בראש ההר. זה מטה את האדם מלהשיג את האמת. אתה כבר, זה מטה אותך. אתה לא שם לב, אז זה מטה אותך מהאמת. רבנו של עולם בכוונה מגביל את היכולת שלנו כדי שנהיה חדורים בענווה, כי הענווה מביאה לאמת. דבר שני, עדינות הדבר המושג של עצמו. באמת הנושאים קשים להבנה, קשים לתפיסה, קשים להשגה. והדבר השלישי, שכלות המשיג. אנחנו מוגבלים, קוצר יכולת להשיג מה שאפשר להשיג. אם לא יהיה את האלמנט הראשון, אז נכון, יש פה סתירה בין שניים. יש פה בעיה. הנושאים הם מאוד עמוקים ואנחנו מאוד מוגבלים. אבל יכולת לפתור את המשוואה הזאת ולהבין שהמתח בין שני הכתבים האלו בא ללמד אותך מה המטרה, אבל בגלל הנושא הראשון שאהבת הניצוח, אז אתה מסתבך, כי השני הכתבים האלו גורמים לך שאתה תקוע. זה גורם מחלוקות. אז סיבת הסיבות למחלוקות היא, אומר רמב״ם, אומר אלכסנדר, זה בגלל אהבת ההתנסות והניצוח. אם לא היה את זה, נכון, היו בעיות, היה לוקח זמן, אבל לא היה כל כך הרבה מחלוקות. כי אתה יודע שאתה בדרך. אתה מתמר בזהירות, כרגע אני פה, אני לא יודע, אני באמצע, אני מתקדם לאט לאט, נכון, זה נושא עמוק, אני מוגבל, עובדים על זה. בזמננו מוסיף הרמב״ם, נוסף גורם רביעי. על גבי כל מה שאמרנו עכשיו, מוסיף הרמב״ם עוד נדבך, עוד קומה. אז ראינו את הבעיה הגדולה של מגבלת השכל האנושי, שלא נפטרת נכון, בגלל אהבת ההתנסות והניצוח. ויש בעיה רביעית, שלא הזכירו, שלא היה אצלם, והוא ההרגל והחינוך. לפי שיש לאדם בטבעו אהבה להרגל ונטייה כלפיו. הנך רואה אנשי הכפרים, לפי מה שהם מן הניבול, הם חיים ברמה מאוד פרימיטיבית של חיים. אתה רואה לפעמים, אתה הולך לכל מיני מקומות בעולם, אפילו פה בארץ, בכל מיני מקומות, אנשים חיים ברמה פרימיטיבית מאוד מאוד נמוכה. יש להם היעדר תנוגות, דחקות מזון, ובכל זאת הם מתעבים את הקרחים ולא נעים את תנוגות. הם לא, טוב להם איפה שהם, טוב להם בבוץ. מעדיפים מצבים גרועים, למה? כי הם הורגלו בהם. אדם אוהב את מה שהוא רגיל אליו. למרות שהמצב השני הוא הרבה יותר תקין, כי לא הורגלו לו. אין אף שם נינוחת במרגורי הארמונות, ולא לבישת משי, ולא בהתעדנות ומרחץ, ושמנים מיני הבושם. וכמו שזה נכון בעניינים החומריים, שוב, אומר הרמב״ם, יש קשר גדול בין השכל לבין החומר. כמו שבחומר ההרגל הוא קשה, הוא עושה שעוצר אותנו, מונע איתנו שינויים, בדיוק אותו דבר בעניינים שברוח, גם שם יש כוח להרגל. ההרגל תופס גם כאן. כן, עסקנו קצת בדבר הזה, נעסוק בזה עוד. יערה לאדם בהשקפות שהורגל להם ונתחנך בהם, הוא מחבבן. קשה לאדם לשנות מחשבות. קשה לאדם להתקדם, לצאת ממצב פרימיטיבי מחשבתי. הוא אפילו מפחד לשנות, כי הוא זה לצאת מהמוקב. הוא מגן על המחשבות, מתרחק מזולתם, וזה מעבר את האדם מהשגת האמת, ויתה כלפי הרגליו. זאת אומרת, בעיה הנוספת, השכל בתוך האדם, יש לאדם יכולת להתקדם, אבל הוא לא רוצה. זאת אומרת, לא רק יש מגבלת יכולת, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, בגלל שהשכל דומה לחומר, אלא דמיון בין השכל לחומר מוליד עוד דבר, שאדם לא קשה לו לשנות הרגלים, גם אם הוא היה יכול לשנות, הוא לא רוצה לשנות, קשה לו לשנות אותם. וזה משאיר את האדם במצב נמוך, אבל הוא לא מודה בעובדה שהוא לא מוכן לשנות הרגלים, אז הוא מתווכח, אז הוא עושה מזה מלחמה ומאבק. והנה עוד סיבה למחלוקת, עוד סיבה למריבה, שהיא בעצם לא סיבה שכלית, היא סיבה גופנית. עכשיו אנחנו רואים שהגוף גורם למחלוקות. הגוף, כי גם השכל חולה במחלת הגוף, שמה היא? במה שהיינו רגילים, ואתה הופך את זה לאידיאליזציה. אתה אין לך כוח לשנות, אין לך אומץ לשנות, אתה פחד לשנות, אתה עושה מזה אידיאולוגיה לכתחילה, ואפילו אתה מכפיש. אתה אומר שמי שרוצה להתקדם, אז הוא... הוא לא שמרן, הוא כופר, הוא מחדש פה חידושים מסוכנים, אתה יוצא נגדו. למשל, הגשמות, נושא ההגשמה, בעניינים אלוקים רבים, כמו שנבהר. כל זה מחמת ההרגל והחינוך הלשונות, שהכל מודים בקדושותם למיטתם, ופשטיהם מורים על גשמות ודמיון לבלתי נכונות. כולם מבינים, זה בעצם ברור שזה דרך משל וחידה, ונעשה בגלל הסיבות שאזכיר. אבל בני האדם התרגלו שככה מפרשים את זה, וזהו, לא מוכנים לשנות את הרגלים. וזאת מכה שלא הייתה אצל הפילוסופים. למה? זה מכה דתית. זה לא מכה פילוסופית, זה מכה דת. כי הדת יוצרת, מקדשת הרגלים לפעמים, הרגלים מחשבתיים לא מוצלחים. אבל העולם הפילוסופי לא היה לו כל כך, הוא לא היה כל כך חולה בזה. אבל דווקא העולם הדתי... חולה בזה שהוא עלול לא לרצות התקדמות מחשבתית באצטלה דתית. למה? לא, אל תשנה. ככה היו רגילים לחשוב, ככה כתוב, זה אל תשנה. כן. וגם באצטלה דתית יש פחד להתקדם. בתחום המחשבתי. כן. בגלל שמוסיפים איזה כאילו אצטלה דתית. זה נראה כאילו אם אתה מתקדם במחשבה, אתה כבר כאילו בעייתי. טוב, ככה היה כל השנים רגלנו לחשוב. אז המסורת, כן, הופכת להיות עיקרון דתי כבר. כאילו, אל תפגע במסורת, אל תפגע מה שהיה עד היום. אז ככה היינו תמיד רגילים לחשוב, אל תשנה.
חסידות דבר ושינתה את כל המשל.
אני מקווה, כן.
למה אמר
הפחד, למשל, במאמר הרי"ה?
אבל
שיש,
אבל הנה, המצד שלי, זה שזה נובע ממקום כזה שזה שמרנות,
שזה מטלה. יש שמרנות, אבל שהיא תוקעת. יש שמרנות טובה, ויש שמרנות שהיא יוצרת אותנו, כי היא לא מאפשרת לנו, לאדם, למצות את הפוטנציאל השכלי שלו, שלאדם יכולת להתקדם, להעמיק. יש לך יכולת, ובגלל שאתה אומר, כך, אתה יודע, השנים רחב היינו עם סוס ועגלה. מה עכשיו מסובך, מכונית, וזה, זה, עזוב, זה בלגן, נתחיל ללמוד איך נוהגים, איך זה. עזוב, בוא, ככה היה שנים, סבא שלי היה ככה, סבתא שלי היה, כולם עזבו ככה, הסתדרו גם אני, הסתדר ככה. בוא נשאר עם הסוס בעגלה הטובה.
מה רע בזה?
מה רע בזה? כן, אומר הרמב״ם, אתה מגשים. כן, יש פה גשמות. אתה מגשים בעניינים אלוקים, אתה עושה טעויות נוראיות. אחר כך, אתה תקבל את זה בהפוכה. אחר כך יבואו נבוכים. שיגידו, לא מסתדרים עם הדת. יש לנו בעיות עם הדת, מדברות עם התורה. למה? אין בעיה עם התורה. רק התורה, כפי שהיא מוסברת בהמון, בגלל בטלנות, הרב קוק קורא לזה בטלנות, או המסילת ישרים, מה הוא קורא לזה בטלנות בתחילתו? בגלל בטלנות, אז אחר כך אומר, זה לא מסתדר לי. לא מסתדר לך? בוודאי, כי המושג נשאר לא מעובד, לא מפותח, בגלל בטלנות דתית. בסוג כזאת של בטלנות. שהיא מתחפשת בתחפושת דתית.
הגבולות.
הוא כותב את זה, את התחפושת הדתית הזאת, הוא כותב בפרק הבא גם כן. בסוף פרק למד ב', תסתכלו, הוא כותב את זה שוב במפורש. כותב שיש אנשים שהם בעד נעילת שערי העיון. אצלי בעמוד המחת זה בסוף. נעילת שערי העיון לגמרי השבטת השכל. כמו שמדמים השכלים הבטלנים, נכון ככה מתורגם? אצלך מה מתורגם? השכלים הבטלנים? אצלך יש לך? אותו דבר, אבל אצלו?
הפורים והמתרפים.
מתרפים. אז זה גם בטלנות. האוהבים לעשות חסרונם, מופתעתיותם, שלמות וחוכמה. זאת אומרת, הם עושים איזו אידיאליזציה, ושלמות זולתיו וידיעתיו, חיסרון ויציאה מהדת. את זה שהשני מתקדם, מחשבתי, לא, אתה יוצא מהדת, למה יצרת מה שאמרנו? מה, זה כתוב ככה, גם אצלך? מה אתה יכול מתרגם? זה כתוב, לא?
הבורים והמתרפים.
כן.
אשר קוסם להם לפרש את חסרונה ותפסודה.
כן.
כשלמות כחוכמה ושלמות. נולדם החוכמתו כחיסרון וחריגה מן התורה.
מן, אה?
תורה.
תורה. יציאה מילד, שמי חושך לאור ואור לחושך.
לא, אבל מה הגבול פה? בסוף כל אחד, נגיד אני, אתה מוגבל ו...
זה דברים המסורים ללב. האם אתה מקדש את הבטלנות? הרב על זה, הרב על זה כותב הרבה. אומר, זה הרמח"ל, חובת הלבבות כותב על זה. אנשים מתהדרים, אומרים, חובת המסילת ישרים, מה הוא כותב בהתחלה? שאם אתה רואה בן אדם שלומד ענייני אמונה, אז בטח הוא גס השכל. זאת אומרת, זה נושא שעזוב, לא משאירים את זה ככה. ואז נהיה אומרת שמלא דמיונות, מלא טעויות. הכל למה? זה בגלל בטלנות. בגלל שלא לומדים. למה לא מעמיקים? כי זה... תשאיר את זה ככה. אז הבטלנות וההרגלים מתהדרים...
עובר אבל גבול בין התקדמות לבין סוג של אינפורמטיות של לוקחים איזה דבר ועושים לו כל מיני פגישות שהן לא יהודיות.
מה?
אין אפשר לקחת משהו ולחיס יותר מלדינות.
בשביל זה יש לנו מורה. אנחנו לא לבד בעולם, יש לנו מורה. כן. לא, הוא מדבר על הפילוסופים. שבעולם הפילוסופי...
ברמה בזמנו הפילוסופים שהוא עשו...
לא, הוא מדבר, אני חושב, על, על, על החברה הדתית. אורות האמונה. אורות האמונה יצאו כל מיני הוצאות. אז זו הוצאה ישנה, אז אני התרגלתי אליה, אבל יש הוצאה חדשה. טוב, אני גם תקוע בעבר, בשמרנות. ככה למדתי בה, והכל רשום אצלי לפי ההוצאה הזאת, אבל פה זה בעמוד 31 בהוצאה הישנה, אבל יש הוצאה יותר חדשה, יחסית חדשה, כי היה פה המון טעויות בהוצאה הראשונה, מלא טעויות, כתוב, דפוס. אבל בכל אופן, הוא עוסק בנושא שנקרא חופש הדעות. כן, חופש הדעות, אז הוא כותב ככה. אם האדם... באמת כל הזמן עסוק בבירור הדעת, אז החופש עוזר מאוד. אבל אם האדם כבול בעולם הדמיון והתחושות החומריות, הוא עסוק במעגל של דעות קדומות. זאת אומרת, הרב, שכל דעה קדומה, שאתה לא מסוגל להשתחרר ממנה, זה בגלל חומריות, בגלל דמיון, זאת אומרת, בגלל פחיתות. בין אם הדעות שקדמו הן דעות דעותיו או דעות מקובלות. יוצא שבאמת. אם האדם הוא המוני, המוני זאת אומרת חומרי, רגשי, דמיוני, אין משמעות לחופש דעות. למה? כי הוא לא חופשי. הוא לא ממהותו הוא לא מוכן להיות בחופש דעות. למה? הוא בעצם הולך לפי מה ש... לפי החומר. והחומר תמיד יסתה לפי הדבר שמורגלים אליו, נוח איתו, נעים איתו, מסתדר איתו. אז בעצם אתה אף פעם לא פתוח מחשבתית. זאת אומרת, אומר הרב שחופש דעות לא יכול להיות שייך לאנשים שהם, כמו שהוא כותב כאן, בני הכפרים. או אנשים שהם חומרים באופי שלהם, בהתנהגות שלהם, חופש דעות לא יעזור להם כלום. אין לך בן חורין למי שעסק בתורה. מה זה לעסוק בתורה? לצאת מהחומר, לצאת מהעצלנות, לצאת מהגשמות, לצאת מהקיבעון ולהרגלים, ועכשיו נר לרגלי דבריך, או לנתיבתי, תתעלה. אם אתה הולך אחרי חופש, סתם, אז אתה בעצם לא תתקדם. כי השאלה מי אתה? השאלה אם אתה אדם חומרי דמיוני, או אדם שכלי. זאת השאלה. כן. בגלל שאתה חומרי, אז אתה, כל דבר אתה תופס לפי השאלה אם זה נוח לי, לא נוח לי, מתאים לי, לא מתאים לי, נחמד לי, לא נחמד לי, זו תפיסה חומרית. אז בעצם אין לך חופש דעות אמיתי. אתה לא באמת פתוח מחשבתית להעמקה. כי בעצם אתה סתם, אתה כבר מסמן מראש. אני מאוד פתוח להעמקה כשזה יתאים לתחושות שלי, לרגשות שלי, לנורמות שלי, זה לא יזעזע לי יותר מדי את החיים. יסתדר לי בחיים, אין בעיה, אני מוכן הכל. זה לא חופש דעות. זה מה שאומר, ההרגל הוא שפת חומר, ההרגל הוא שפת החומר, שפת הרגש והדמיון, מונע מהאדם בעצם חופש מחשבתי. אחר כך הוא גם עוטף את זה באצטלה, שזה שמרנות וכל מיני דברים כאלה. כן.
אנחנו
לוקחים
את הדברים
שאנחנו
אומרים,
אנחנו
מתחילים
לעשות
אותם,
אנחנו
מתחילים
לעשות
אותם,
אנחנו מתחילים לעשות אותם, אנחנו מתחילים לעשות
אותם, פתאום לא יודע, בגיל 60 בצורה קיצונית, בגלל שפשוט...
בטח. גדולי ישראל.
הרב קוק, ודאי שמה שהוא ידע בגיל 40 זה שונה מה שהוא ידע בגיל 30.
חכמים שיודעים להודות, לברר, לשנות, בטח.
אבל אין אפשרות אחרת. ברור שהרב קוק אדם נגיד בגיל 50, נכון. שהוא ידע בגיל 30, נכון. שינה.
בוודאי.
מה אנחנו רואים ש...
בטח שהוא שינה. אתה לא רואה שהכתיבה שלו השתנתה עם השנים? יש לו סברות שהשתנו, השתכללו, בטח. בוודאי.
זה הכל באותו תחום, לא? זה לא יציאות...
אנחנו לא יודעים. אם למשל, מה זה באותו תחום? אם רב בגיל 30 כתב תשובה שעל הדבר הזה הוא מותר בשבת, ובגיל 50 חזר בו, אז זה לא, מה זה אותו תחום? זה חייב סקילה וזה מותר. לא, הוא חזר בו מהרבה פעמים. היה מהדורות גם, הוא שינה, כן, בוודאי. זה, ההפך, זה מעלה של חכם. מעלה של חכם שהוא מודה. אחד מהתנועים של חכם במסכת אבות. שהוא חוזר בו, מודה על האמת, נכון? נכון, לא חשבתי לזה. סותר את הכל. עכשיו מוכן לשנות את כל מה שהוא כתב, מוכן לשנות הכל מההתחלה. זה גבורה גדולה מאוד. לשנות, עכשיו למפרע להגיד, בעצם עכשיו אני חוזר בי. טעות, לא נכון.
הנה, הדוגמה
שהוא הביא
של אבא נצפחה. זה דוגמה...
נכון, ויש חכמי ישראל ששונים בכל מיני תחומים. שהוא היה מתנגד לעולם הציוני וחזר בו, בסדר? זו דוגמה מוכרת, כי אתה, זה, אתה יודע, אתה מקבל מזה.
היא מזעזעת, כאילו.
היא מזעזעת, נכון. אבל העיקרון הוא נכון, זה מראה שאתה חופשי באמת. זה חופש מחשבתי. חופש מחשבתי, שאתה מביאים לך מקור, מביא לך סברה, וואלה, לא חשבתי על הסברה, לא שמתי לב אליה. משנה את הכל. חוזר בך. אם לך איזה משהו שלא הראית אותו לפני כן וכו'. אם אתה משובד לרגלים, זה מאוד קשה. זה לא נוח, זה לא מתאים. התרגלתי ככה, עכשיו מה, עכשיו שענות את זה, וואי, התרגלתי 30 שנה ככה.
איך אפשר, נגיד אני נתקל ב... אני קורא איזשהו משהו, איזשהו מאמר. עכשיו, זה הפוך לגמרי מהשקפת העולם שלי. אבל אם יש בזה הרבה שכל, נכון. אבל אם תיתן לי חצי שעה, אני אכתוב מאמר נגד זה.
קדימה.
לא, אני אומר, אבל...
מאיזה מקום זה בא?
בדיוק.
זה מה שהוא אומר.
לא בא לי עכשיו...
זה מה שהוא... זאת בדיוק המטרה של הפרקים האלו. מטרה של הפרקים האלו. להבין כמה זיכוך. כמה זיכוך אנחנו צריכים לזכך את האישיות שלנו כשאנחנו עוסקים בענייני שכל. זה בדיוק מטרת הפרקים. כי השכל קשור לחומר, הוא קשור ליצרים, הוא קשור לתאוות, הוא קשור לדמיונות, הוא קשור לאגו, הוא קשור להרגלים. כמה זיכוך השכל צריך? זה מתחת הפרקים האלה. גם הפרק הזה, הפרק הבא, כל הפרקים הבאים, כמה העולם השכלי דורש זיכוך אישיותי. נכון. אבל הוא צריך להזדקח בשביל זה. מורה לבורכים זה ספר שבא להורות לנו את הזיכוך, ואומר לנו, עד עכשיו דיברנו הרבה על זיכוך הדעת, המון והמון, כמעט בכל הפרקים המון לקח מושגים וגרם לנו להעמיק. עכשיו הרב אומר, בוא נחפור פנימה, היכולת להזדקח מחשבתית תלויה בזיכוך אישיותי קודם כל. אז לקח את האישיות. אם אתה אדם מתנצח, אם אתה אדם קבול בהרגלים, אתה לא מזוכח באישיות. אל תתפלא שהשכל שלך לא מסוגל להתקדם קדימה. לא יעזור, אני אסביר לך, אתה, לא, אתה נעול.
אין הרגל טוב?
יש הרגל טוב. והרגל טוב זה הרגל שנתון לביקורת. זה הרגל טוב. הרגל טוב זה הרגל שפתוח לביקורת. הרגל זה חשוב מאוד, אבל הוא חייב להיות פתוח לביקורת.
אבל כל רכישת הרגלים היא על ידי זה שאתה קובע אותו ומקבע אותו.
נכון, ובמקביל חשוף לביקורת. חובה. בטח. גם הרגל מחשבתי, גם הרגל נפשי, גם הרגל מעשי, ודאי. זה תכונות, העם עובר פה לעולם הנפש. יש קשר עדוק בין הנפש לשכל. זה המטרה של הפרקים. זה יתחדד לאט לאט. פרק למד ב', למד ג', ופרק למד ד' יהיה הפרק שהכי הרבה יעסוק בעריכות רבה, שהרם יהפוך כמעט, שהנושא המרכזי כמעט זה הנפש. שכאילו, המפתח להתקדמות שכלית זה בעצם נמצא בעולם המוסרי שלך. בעולם המידותי, נפשי. ככה אנחנו מתרחקים מעבודה זרה. זה המפתח. ככה אפשר לתרחק מעבודה זרה. אברהם אבינו שבר את הפסלים. מה זה לשבור פסלים? זה לשבור תבניות חשיבה, לבנות הרגלים. בוודאי שמי שיסתכל על אברהם אבינו ראה בו כופר. כל האנשים בתקופת אברהם אבינו ראו בו כופר, מסוכן, אנרכיסט, שהורס את הדברים שגדלנו עליהם כל הדורות. שמרנות, זה הערך גדול, זה ככה עבר מדור לדור, זה עניין דתי, מסורת, בית אבא. לא, אל תהרוס את המסורת. את ההרגלים שהתרגלנו, הכי נפשיים, ובוודאי זה עשה גם דברים טובים בחברה יכול להיות, אני לא יודע. אברהם אבינו לא מבטר. הוא, לך לך, מולדתך, מבית אביך, תעזוב. וככה האנושות מתקדמת. הרמב״ם מעריץ את אברהם אבינו בהלכות עבודה זרה. זה, הנה, זה, פרץ דרך, שבר. למה? הוא לא נכלל להרגלים. ככה נלחמים בעבודה זרה. עבודה זרה זה הכניעה להרגלים הדמיוניים של האדם, שהוא לא מוכן לזה. והרמב״ם מאשים פה, תיזהרו, אפשר להיות אדם לומד תורה, ובעצם סוג של עובד עבודה זרה. כי אתה לא מוכן להשתחרר מהגשמה. דמיונות בלתי נכונות. כי הוא מותאם אליי. אני לא צריך להתקדם, זה עשית את הפתרון הקל. הוא מותאם אליי, לדמיון שלי, לציור שלי, למה שנראה לי. מסתדר לי יפה, מסתדר לי נכון, יופי, קניתי. רוב העבודות זרות הן כאלה. הן מתחילות מהדמיון האנושי, מהתדמית שאדם מייצר, מהציור שאדם מצייר לעצמו, תמיד זה לפי הבנתו, לפי מה שהוא נראה לו. נכון, וזה תוקע את השכל שלהם. תסתכל בכל המקומות שהייתה עבודה זרה, המדע נתקע. המדע היה תקוע. בכל המקומות שיש עבודה זרה חזקה, המדע היה תקוע. באותם מקומות שהשתחררו מעבודה זרה, גם המדע נפתח. ימי הביניים, אירופה הייתה תקועה מדעית, תקועה, כמעט 1,000 שנה תקועה מדעית. בגלל שהנצרות שלטה ככה, אז גם היו תקועים, תקועים. כולם יודעים את זה. כשהתחילו קצת לשאול שאלות על הדוגמות הנוצריות, גם פתחו את הראש לעוד כמה דברים. התחילו לחשוב, שוודאי. הארצות שהן הארצות של עבודה זרה, הם עד היום הארצות שאנחנו יודעים שהיכולת המדעית שם לא מפותחת כל כך. לגנות. אלא, ואם יש להם יכולת מדעית, זה בגלל, בזכות שהם יבעו הרבה פעמים, מדע ממקום שהשתחררו קצת מעבודה זרה. כל הטכנולוגיה הזאת הם גונבים. אין להם המצאות שלהם. הכל זה הם לוקחים מכשירים. יש מפעלים ענקים בסין. אתם מה הם עושים? דברים ענקים, אפשר לתאר. הם לוקחים, גונבים מכשירים מחוץ לארץ, פרקים את זה עד הסוף לפרטים הכי קטנים, ובונים חיקוי אחד לאחד, רק יותר זול. זה כל הכלכלה הסינית ככה. פרקים, לוקחים לך זה, מפרקים אותו עד 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 למטה, משחטות של כן, זה... אחר כך בונים בדיוק אותו דבר, רק בזול. איזה מדע, איזה הישגים מדעיים הסינים הביאו באלף שנים האחרונות?
חיקוי,
זה לא הישג מדעי. זה לא פריצה דרך מחשבתית. לא, לא מחשבתית. זה לא פריצה דרך מחשבתית. מחשבתית, איזה הישגים מוסריים, רוחניים, מדעיים, לא הביאו שום הישגים. זה כוח, עבודה זול, זה כל הסיפור. אתה משלם פחות לאנשים, זה הכל. לא היה גאונות בזה. זה דבר, רק משלם פחות. זה כמו שאתה הולך, במקום ללכת למוסך פה, אתה הולך למוסך בחווארה, זה בסדר, שם תשלם פחות. בסדר, לא כלום. מה הגאונות הגדולה? יש שם ממה לגמרי, משחטות רכב. אתה משלם בזול, למה? הכל גנוב, בסדר. זה, אנחנו, אין מה לעשות. שאתה כבול, אתה כבול בדוגמות דמיוניות, אתה כבול גם במחשבת. זה קשרים מאוד אדוקים, אנחנו יודעים בכל העולם קשרים מאוד מאוד אדוקים בין חוסר החשיבה בתחום הדתי והמוסרי לחוסר החשיבה בתחום המדעי. זה הולך ביחד. כלכלית, אז מה? זה כלכלי, אני לא מדבר על התחום הכלכלי, אני מדבר על התחום המדעי, אני חשבתי. כלכלה זה לא שכל, כלכלה זה משהו אחר.
מבחינה רפואית יש להם דברים מאוד מתקדמים, מבחינת טכנולוגיה יש להם דברים מאוד מתקדמים.
לא שלהם, נכון? הם ממציאים? לא ממציאים כלום. שום דבר. אין להם שום המצאות.
וגם גם ישראל, עכשיו אדם בא ובנת השולחן הזה, הוא המציאו רק את השולחן הזה במקום אחר. בנת השולחן הזה...
כן, אבל יש פריצות דרך. באמת, חושבים. יוצרים עומקים חדשים, מקדמים את האנושות למחשבה חדשה, להתבוננות חדשה, בוודאי. כל מקום כזה זה סוג של מאבק בעבודה זרה. לשבור איזה פסל, צריך לשבור איזה פסל. ולא במקרה הרבה מהם זה יהודי. הרבה מפורצי הדרך זה יהודי. כי יש לנו את הנטייה הזאת, לשבור את העבודה זרה. טוב, קצת גלשנו. שבוע טוב, בהצלחה, בשורות טובות.